אנחנו בפרשת בחוקותיי, בפסוק ד', ונתתי גשמכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. מה הקשר? כתוב מקודם, אם בחוקותיי תלכו, אם תהיו המילים בתורה, בסדר, תצליחו בתורה, תהיו רבנים, תהיו תלמידי חכמים, כל זה. אבל תראו, מיד הוא עובר, נתתי גשמכם בעתם. מה זה, מזג האוויר? זה תלוי מזג האוויר? מה הקשר בין זה לזה? אלא צריך להבין, העניין שהתורה בכללותה והעיסוק בתורה זה נוגע, זה דבר עולמי, קוסמולוגי. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת, זה לא שני דברים נפרדים, תורה לחוד, מזג האוויר לחוד, הגיאוגרפיה לחוד, הקוסמוס לחוד, זה לחוד. התפיסה שלנו, היהודית, האמונה היהודית בנויה על כך שאם בעולמו של הקדוש ברוך הוא, הכל מחובר, הכל קשור, אלא מה? בעולמו של הקדוש ברוך הוא יש מדרגות מדרגות. העיסוק בתורה, העמל בתורה, זה כמו המנוע של כל ההוויה כולה. זה דבר כל כך עוצמתי, כל כך משפיע, העניין הזה של עמלה בתורה. לכן הוא מיד עובר, תראו המילים בתורה, תשמרו את המצוות, כל זה, מיד מזמין גשם, בא גשם. אנחנו רגילים בעולם החומרני, הכל זה טבעי, הכל זה מה, מה לאדם ולמזג האוויר, מה לאדם ולכל הקוסמוס. והתורה לא אומרת, לא, נתתי גשמכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, כל הברכה, ועץ השדה ייתן פריו. מה זה בעץ השדה? אומר כאן רש"י, קודם כל, מה זה בעתם? בשעה שאין דרך בני אדם לצאת כגון בלילי שבתות. זאת אומרת, גשם יש בו ברכה, ולפעמים הוא מרטיב אותך. אז הוא אומר, אתה יודע מה? אני עמל בתורה, אני מבקש, גשם מוצאית בליל שבת, בליל שבת אני בבית, צפון בבית, לא הולך, לא, אין עוברי דרכים, אין דברים כאלה. בסדר, אוקיי, יורד גשם. יותר מזה הוא אומר, ועץ השדה ייתן פריו. אומר רש"י, מה זה עץ השדה? אין אילני סרק, ועתידים לעשות פירות. מה זה אילני סרק? יש כאן בשדרה ברושים. ראיתם ברושים כאן? יש עצים. הפרי, אפשר לאכול את הפרי הזה? אי אפשר לאכול. אז לעתיד לבוא, כשאנשים יאמרים בתורה, אתה לוקח את חת, איך קוראים את זה? לברושים, לפרי הזה. זה יצורבל, אבל לא, זה גופקס, אני יודע איך קוראים את זה.
בלוד, בלוד.
בלוד, משהו. אתה לוקח, לא אפרסק, אוכל. זה הפשט, כן, אבל העומק בזה, האדם משול לעץ. אדם שהוא משול לעץ, אז יש עצים שעצי סרק. מה זה עצי סרק? עץ סרק זה עץ שהוא לא עושה פרי. אבל אם הוא עוסק בתורה, פתאום הוא כן עושה פרי, פרי מתוק. למה הכוונה? לפעמים אדם אומרים לו, הדפר שלך או ה-IQ שלך נמוך מאוד, אין לך סיכוי להצליח בחיים. מה, באמת אין לי סיכוי לעצור בחיים? אני לא ללמוד תורה, אני אוכל לכם שכן. אז אדם שהוא נראה כעץ סרק, שלא עושה פירות, פתאום הוא, איזה פירות הוא עושה, פירות מכל הבחינות. מידות טובות, מעשים טובים, מתחתן, יש לו משפחה, יש לו ילד. כל זה בגלל התורה. וההפך, אדם שהוא עץ השדה, כאן כתוב עץ השדה, יש עץ הארץ, בהמשך כתוב בפרקי התוכחה עץ הארץ. מה זה עץ הארץ? זה עץ הארץ, זה עץ שעושה פרי, הוא, כל הפירות שלו יתרכבו ולא תקטוף את הפירות שלו. למה עזבת את התורה? כן, אז זה דבר מאוד חשוב, זאת עובדה. ידוע הסיפור על רבי אליעזר בן אורקנוס, שהוא היה בן 28, ואבא שלו אמר, אתה לא מסוגל ללמוד, אתה לא מסוגל לקרוא בכלל, שום דבר. הוא היה בוכה כל הזמן, אבא, אני רוצה ללמוד תורה. אמר, לא, 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 תחוש את השדה. אז מה הוא עשה בסוף? הבריז מהבית. ברח מהבית לאן? לא פחות ולא יותר, למכון מאיר. אז היה במקום מכון מאיר, רבן יחנן בן זכאי. הוא הלך לרבן יחנן זכאי, אמר לו, התחיל לפקוט לפני רבן יחנן, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אני רוצה ללמוד תורה. מה אתה יודע? מה שלא יודע, קריאת שמה אתה יודע? לא, ברכת המזון אתה יודע? לא, שום דבר. התחיל ללמד אותו ממש כל פעם קצת, עד שהוא נהפך לאחד מגדולי חכמי ישראל, רבי אליעזר ברון, בור סוד שאינו מרבה, מאבד טיפה כתוב עליו. כל זה בלימוד התורה. כי התורה, השפעתה היא כל כך גדולה, וגם אדם שנראה, שאין לו סיכוי שיעשה פירות, הוא עושה פירות. זה מה שהוא רומז כאן, שעץ רק, כן? הוא גם כן יעשה פירות. תנסו פעם, תראו. זה עובד. לא פעם ראיתי כאן אנשים שבאמת היו מאוד רחוקים. היה סיפור דומה על... היה פעם בקיבוץ בגליל מישהו אחד שהוא בא אחרי הצבא, הוא בא לקיבוץ, הוא אמר, אני רוצה ללכת ללמוד. אמרו לו, אבל אתה לא מתאים, מכירים אותך מילדות, אתה לא מסוגל ללמוד בכלל. מה, לך תעבוד בבננות. למה בננות? בננות הוא היה אדם מוצק כזה, חזק. גם היה לו, הבננות, שקולות כאלה גדולים. אתה לקח, אתה תעבוד בבננות. הוא לא, אני רוצה ללמוד, תעבוד בבננות. הוא ראה שלא מבינים אותו, מה הוא עשה? ברח מהקיבוץ. עזב את הקיבוץ. ובא למכון מאיר. בא למכון מאיר, התחיל ללמוד תורה, והיה לו מאוד קשה. ודרכו הייתה לשנן דברים. היה חוזר על הדברים, חוזר. פעם פגשתי אותו בפרוזדור, אני אומר אותו, מזיע, מה אתה מזיע? הוא אומר, אני חוזר על הדרך שנזכור אותם. היום הוא רב חשוב בישראל. כן, ולא נתנו לו סיכוי בכלל להתפתח. אבל לימוד התורה הוא כל כך עוצמתי, הוא כל כך חזק. וגם אנשים שכביכול אין להם נתונים, הם נהפכים לפורחים, ברוך השם, בלי העין הרע. טוב, אנחנו בפסחים, פרק ו', נכון? פרק ז', סליחה, באנו פרק ז', נכון. פרק ז' כבר. פרק ז'. כיצד צולין את הפסח? מביאים שיפוט של רימון, תוכבו בתוך פיו עד בית נקובתו, ונותן הקראה ואת בני מאב לתוכו. זה דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, כמין בישול הזה, אם אתה שם את כל הקרביים, כל המעיים בתוך הגוף של הקורבן, זה כמו מבשל, אסור לבשל, אלא התולן בחוץ עלו, חוץ מהקורבן. בשביל להבין את הזה, הוא צריך לקרוא את דברי ההקדמה. כן, אין קורבן הפסח נאכל אלא צלי אש, הוא חייב להיות על האש, אסור להתבשל במים, כן? שנאמר, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרעה ועל קרבו. משנתנו והמשנה השחר עוסקת בפרטי הדינים של צליית הפסח. והיסוד ההלכתי הוא שיהיה הפסח צלי מחמת האש ולא מחמת דבר אחר. האש באופן ישיר צריכה לצלות את הזה. מי שפעם עסק במנגל יודע, מכיר את העבודה. זה צריך להיות... לא ששם את זה על הברזלים על כל זה, אלא עושים בצורה כזאת שהכל רק על ידי האש. וכן שלא יהיה כל חשש של בישול בשעת צליעתו. אז איך היו צולים את זה? מביאים שיפוט של רימון. למה שיפוט של רימון? כי עץ רגיל שאתה שם אותו באש הוא מוציא לחוט. והלחוט הזאת היא מבשלת. אבל עץ רימון זה תכונה שלו שהוא יבש לגמרי והוא לא מוציא לחוט מתוכו. אז לכן דווקא שיפוט של רימון. תוכבו את השיפוט בתוך פיו של קורבן הפסח עד בית נקובתו, מקום יציאת הרי, ותולה אותו בתנור כשבית השחיטה למטה. זאת אומרת, הראש למטה כאילו, בית השחיטה במקום השחיטה, והרגליים למעלה, כן? וכך אין הפסח נשמט מהשיפוט. מדוע? כי השיפוט היה בהווה, אז היה תקוע בפה שלו, ולמעלה הוא היה יותר דק, בצורה כזאת הוא לא היה מתחלק, הקורבן לא היה מתחלק מהשיפוט. ותולה אותו בתנור כשבית השחיטה למטה. וכך אין הפסח נשמט מהשיפול. כן, ונותן את קרב, את בני מאה בתוכו, כל זה שם בתוך הגוף שלה, אחרי שהוא שוחט, הוא מוציא את כל ה... ושם את זה בתוכו לפי דעת רבי יוסי הגלילי. אבל רבי עקיבא אומר, לא, אם אתה שם את זה ככה, זה כמו, כאילו אתה מבשל אותו. הגוף של הקורבן הפך כמו כלי, כמו סיר כזה. לכן אומר רבי עקיבא, לא, תלות את זה מחוץ לגוף. כן? אלא תולן נקרא בבני מאה בשיפוד, חוץ לו, לכבש, לצד ראשו, והלכה היא כרבי עקיבא. אנחנו באורות. פרק ג', נכון? ההידבקות וההתקשרות בכללות ישראל. טוב, מישהו מעוניין להידבק באלוקים?
כן.
ברצינות. בוא תקרא את הסעיף הזה. איך נדבקים באלוקים? כשאדם משים את ליבו לדעתו להידבק באור האלוקי, הוא רוצה, כן. והאור הזה מאיר בכנסת ישראל בכללה. הכוונה היא בכללה בכל הדורות. בכל הנשמות, בכל הדורות, מראשית ועד אחרית. מדבק הוא על ידי זה, ממילא באור האלוקות השורה בכללות שיעור הקומה של כלל האדם, שכנסת ישראל היא מרכזה ותמציתה. ועל ידי זה הוא מדבק גם כן בכללות האור של האלוקות המתגלה בכל ההוויה. אני רוצה להבין את הדבר הזה. יש ביטוי כזה בחכמים, הרוצה להתקרב ולהידבק במלך, התקרב אל המלכה. המלכה זה כנסת ישראל, או יש ביטוי כזה מטרונית הקוראים לזה. אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, תתקרב לעם ישראל. וההפך עצמו, מי שמפריד בעם ישראל, הוא מתרחק מאלוקים. למה? כי האלוקות מתגלה דרך עם ישראל. גילוי השם מתגלה דרך עם ישראל. לכן הקשר לכלל הוא הפתח להתקרב לאלוקים. ולמה? הוא אומר, למה דווקא עם ישראל, למה לא דרך הטבע או דרך עמים אחרים, משהו כזה? הוא אומר, שבצד העליון שנשמת האדם משתקפת כל תמציתה שבכנסת ישראל, וממילא מקשר בזה את דעתו לדבקות האלוקות העליונה למעלה מכל ההוויה, ונפשו מתמלאת חיות, מלא קודש ותפארת גדולה וגבורה, ובתוספות כוחו מוסיף הוא כוח בכללות הכנסת ישראל, לא רק שהוא נדבק באלוקים, מוסיף כוח בכנסת ישראל, מפני שהוא חלק ממנו, חלק מכנסת ישראל. וממילא מוסיף הוא כוח בקומת האדם בכל העולמות, שנאמר תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו וזוב השחקים. נורא אלוקים מקדשך על ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם ברוך אלוקים. אז זה הפתח. מי שרוצה כן, להידבק באלוקים, ידבק בכנסת ישראל. ומי שמדבק בכנסת ישראל, הוא מחזק את עם ישראל. והדבקות היא באה לידי ביטוי, על ידי זה שאתה רואה את כל הדורות כולם כנשמה אחת. לא רק את הדור הזה, אלא כל הדורות, כל היהודים, עד אחרון היהודים. הרב קוק כותב באחד המקומות על עצמו, אומר, אם אין איזה אלוקים, אדם בליבי, יהודי בליבי, אין אלוקים בליבי, עד כדי כך. הוא יכול להקיף את כולם, כן. מדריגות, כן. זה, בצורה כזאת, מתקשרים את כנסת ישראל, גם מחזקים את כנסת ישראל.
כתוב פה, תנו עוז לאלוקים. איך אנחנו...
על ידי זה עוז. תנו עוז. אנחנו, הרי אלוקות, היא לא משתנה, נכון? מה אנחנו כן יכולים לעשות? לא לשנות את האלוקות, אלא לגלות את האלוקות. על ידי זה שאנחנו עושים מעשים טובים, עובדים תורה, כן, מצוות, אנחנו נותנים עוז לאלוקות, האלוקות, לא כתוב בשם ההוויה, כתוב שם האלוקות. האלוקות, המילה אלוקים תמיד מרמד על גילוי אלוקות.
כמו חושך, שאין דבר כזה חושך, זה רק מקום בלי אור.
זה נקרא תנו עוז לאלוקות. תנו עוז, זאת אומרת, על ידינו מתגלה העניין האלוקים בעולם.
מסכים.